שלום לכולם. יש אנשי מקצוע שחשים שכמות ההטרדות שנעשות כלפי ילדינו, הכמות הזאת עולה דווקא בימים שבהן אין בית ספר, בימי חופש. כשאני מדבר על הטרדות, אני מדבר על הטרדות מיניות, נקרא לילד בשמו, והסיבה היא מאוד פשוטה. בתקופת לימודים, הילד יש לו סדר יום קבוע, הוא מוקף באנשים מבוגרים יחסית קבועים, הוא הולך לבית ספר, יש לו את המורים, הוא בא הביתה, עושה שיעורים, הולך למגרש, יש כמה רגעים שבהם הוא יחסית אולי יותר חשוף, אבל גם הולך לישון יחסית מוקדם. בימי חופש כל העסק הזה מתפרק לחלוטין. הוא נמצא בכל מיני בתים של חברים, והאחים שלהם נמצאים שם, והבני דודים שלהם נמצאים שם, וההורים שלהם לא נמצאים שם, והוא נמצא בקייטנה ובמחנה עם כל מיני אנשים שמינו אותם להיות מדריכים ולאו דווקא מורים מקצועיים, והוא משוטט לו בכל מיני שעות של הלילה עם כל מיני קבוצות של אורחים שהגיעו לקהילה, שוב, הבני דודים של הבני דודים או החבר'ה מהספסל ממול. בקיצור, חוסר המסגרת, החשיפה לאנשים לא מוכרים, אבל החשיפה האינטימית לאנשים לא מוכרים, ולא דיברנו על אם הוא הולך לחוף הים או לבריכה וכו', עלולה להיות קרקע פוריה לחלילה פגיעות בצניות, פגיעות מיניות. אני מוכרח להגיד שלמרות שלא בדקתי את זה אמפירית, לא בדקתי את זה בכלים מחקריים, אני לצערי צריך לומר שהשנה כולה מועדת לפורענות, ושלאורך השנה גם בתקופת הלימודים קוראים בסביבתנו הקרובה הרבה יותר מקרים ממה שאנחנו מעלים על הדעת. והנקודה היא מאוד פשוטה, כשיש חלילה פיגוע טרור, אז כולם מדברים על זה, כולם יודעים מזה, כולל הנפגע. וכשיש חלילה תאונת דרכים, אז בוודאי שיודעים מזה, ושהנפגע מספר לכולם איך הוא נפגע, וכי נהג הזדהה או לא הזדהה, או ברח או סייע. כשיש חלילה פגיעה בתחום שהצניות יפה לה, אז בוודאי שהפוגע לא מספר, וגם הנפגע לא מספר. ואז יכול להיות שקרה משהו לילדים של השכנים, או שקרה משהו לחברים טובים, אני בכלל לא יודע. אני אגיד יותר מזה, הסטטיסטיקה מלמדת שאחוז מאוד 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 גבוה בכלל לא מדווח, זאת אומרת הנפגע מתבייש או לא בטוח בעצמו, והוא לא מספר הוא בעצמו, לא להורה ולא למשטרה, ולא מגיש תלונה למנהל או מי שזה לא יהיה. ורק כאל תתפסו אותי על המספר, אחד מעשרה מקרים הנפגע או הנפגעת, שזה הרבה יותר נפוץ, מעיזים לספר, לגלות, להתלונן. אני בא עכשיו וטוען שמתוך המקרים שמספרים, אנחנו לא יודעים על רובם המוחלט. כי שוב, מספרים למשטרה, אבל לא רוצים לספר בשכונה מה עשו לי, או איפה נגעו בבת שלי, והבת ודאי לא מספרת לחברות או לחברים איפה נגעו בה ומה עשו לה, היא מתביישת. בוודאי שהפוגע לא מספר, אפילו אם הוא היה בתחנת המשטרה. סיכום של הדבר הזה, שאנחנו ניצבים במציאות כשמסביבנו לא מעט פגיעות, ואנחנו לא יודעים עליהן, ובגלל שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא מתעוררים להזהיר את ילדינו. לא מפני הפוגע, מפני תופעות החיים, מפני זה שיש יצרים ויש דברים רעים בחיים. וצריך להגיד את האמת, יכול להיות שבחברה פרוצה יש יותר אנשים שמרשים לעצמם מעשים של פריצות. אבל חולים יש בכל חברה שווה בשווה, כולל בחברה שעירת שמיים לכאורה אמורה להיות בראש מעיינים של כל האנשים, אבל יש אנשים חולים, ועירת השמיים לא עוזרת להם. עכשיו, אם היינו שומעים, או נגיד את זה הפוך, כשאנחנו שומעים על תאונת דרכים ברחוב, אנחנו שומעים מזה, ומוצאים את הדרך מהר מאוד להזהיר את ילדינו, תשמע, אתה יודע, שמעת אתמול על התאונה, אני עוד פעם אומר לך, לא לחצות את הכביש ככה, ולהיזהר כשאתה חוצה, ולא לנסוע עם האופניים באמצע, זאת אומרת, החשיפה שלנו למקרים מעוררת אותנו לקחת את ילדינו ולהזהיר אותם. ואנחנו לא עושים את זה במקרים שהצניות יפה להם משתי סיבות. קודם כל אנחנו לא שומעים על מה שקורה, וזה מה שדיברנו עד עכשיו. אז אנחנו משוכנעים שאנחנו חיים בעולם שכולו טוב ויפה, ושהאסונות ודברים נוראים כאלה קורים רק שמה, מעבר לים. דבר שני, גם אם אנחנו קצת מתעוררים, אנחנו מדחיקים את זה כי לא נעים לה, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. וכתוצאה משני הגורמים האלה גם יחד אנחנו מפקירים חלילה את ילדינו. ולכן אני קורא לנו בימי חופש ובימי לימודים כאחד לדבר עם ילדינו, להזהיר אותם בשפה נקייה, בשפה עדינה, ואני אתן כמה דגישים. דגש ראשון, זה, זאת, אני אדבר קודם על העקרונות ואחרי זה על איך אומרים אותם. הדגש הראשון זה שמקומות בגוף שלנו שהם מכוסים על ידי בגדים, אף אחד אחר לא נוגע. למה אני מדגיש שמכוסים על ידי בגדים? כי אם החבר משחק איתך במגרש ומשך אותך ביד, אז זה לא נקרא שהוא יטריד אותך ולא צריך לרוץ למשטרה או לספר לאבא. אבל אם החבר נגע בך במקום שבדרך כלל מכוסה בבגדים, אז תבוא תספר לי, אני כבר אגיד לך אם זה בסדר, לא בסדר, אני כבר אתמוך בך, מה שלא יהיה, אני תמיד אתמוך בך, וזאת הנקודה השנייה, אל תפחד לספר לי, אני אף פעם לא אכעס עליך, אם מישהו עשה לך משהו שהוא לא נעים, וזה אחת ממילות הקוד, משהו שהוא לא נעים. נקודה שנייה, זאת ההבחנה בין סוד טוב לסוד רע. סוד טוב זה סוד שעוד מעט יהיה אפשר לספר לכולם. למשל, הכנו אמא ואת למנה האחרונה, הוגה מאוד טעימה, או הוגה ליום הולדת של אבא. אז זה סוד, אל תספרו לאבא, אבל זה סוד טוב, כי בערב כולם ידעו. סוד רע זה משהו שמישהו אומר לך, ואומר לך אף פעם, אף פעם אל תגלה להורים. כשמישהו אומר לך אף פעם, אף פעם אל תגלה להורים, זה סימן שאתה חייב לרוץ מיד ולספר לי. סוד טוב זה להגיד שמחר יוצאים לטיול ולא לספר לאחים. אבל מחר כולם ידעו. סוד רע זה סוד שבמחילה מישהו במשפחה המורחבת, והרבה מהפגיעות נעשות שם, מה לעשות, עושה משהו לך ואומר לך את זה אף פעם אל תגלה לאף אחד, ואפילו מבטיח לך סוכריה, כסף. ברגע שמישהו משלם לך, וזה כבר הנקודה השלישית או הרביעית, נותן לך כסף על זה שהוא עשה משהו, נגע משהו בגוף שלך, תרוץ ותספר. ושוב, אני לעולם לא אכעס עליך. וזה מביא לנקודה האחרונה, ואני אומר את זה כמובן בקצרה, אם מישהו עושה לך משהו שלא נעים לך, נוגע לך באופן שלא נעים לך, תרוץ ותספר להורים, גם אם הוא אומר לך, אני אשלם לך. זה סימן שזה רע, תאמין לי, ההורים ייתנו לך עוד הרבה יותר, כי זה באמת לא לטובתך, ואנחנו אלה שאוהבים אותך. אני רק רוצה חידוד אחד לגבי הנוגע במקומות המחוסים, זה נכון בתוך בני אותו מין. זאת אומרת, אם בן נוגע לך במקום שחשוף, כלומר נגע לך ביד ואמר לך תביא את הכדור, לא קרה שום דבר. אם אתה בן, כלומר בן מול בן ובת מול בת במקומות הגלויים זה בסדר, אבל בן מול בת גם במקומות הגלויים אל תסכימו. ואם הנהג שלוקח אותך טרמפ, או לוקח אותך טרמפ כל יום, כל יום במקרה נוגע לך ביד, אז תבואי תספרי לי, למרות שזה מקום לא מוסדר. עכשיו אני יודע שהכללים הם מסובכים, מסובכים כי זה נשמע רצף וזה נורא יבהיל את הילד, ולכן הצעתי כפולה. אחת, לא לקחת אותו יום אחד בעיר ופתאום לפיד עליו את העניין, כי אנחנו לא יודע איך לומר את זה, והוא לא יודע איך להקשיב, או זה יהיה לו לא נעים גם. אלא להבליע את זה כשמדברים על עוד נושאים עקרוניים, שקשורים לפתיחות. נניח, נוסעים למחנה, אז אני מזכיר לך לשים נעליים בערב, ואני מזכיר לך לשים כובע, ואני מזכיר לך, היו שם הרבה מאוד אנשים זרים, כמו שדיברנו בעבר, אל תיתן לאף אחד לגעת בך, ואם מישהו נוגע בך אז ככה וככה, ואני מזכיר לך לאכול טוב. זאת אומרת, אני מציע לא לעשות מזה עניין של טקס, שמתיישבים שני ההורים לדבר עם הילד, כי אנחנו לא מסוגלים לזה. אלא כשבנקו מדברים על בטיחות, שאומרים לו, תשמע, אתם עכשיו יוצאים למסע אופניים, אני מזכיר לך, לא באמצע הכביש, ולהקשיב טוב להוראות, ואני מזכיר לך, כמו שדיברנו בעבר, אולי לא דיברנו, שיהיו שם אנשים שאתה לא מכיר, וגם אנשים שאתה מכיר, גם בן אדם שאתה מכיר, אם הוא פתאום נוגע לך במקום שבדרך כלל מכוסה בבגדים, אל תסכים, ותספר למדריך, או תספר לאבא ואמא מיד, גם הוא אומר שהוא ישלם לך. זאת אומרת, הצעתי הפרקטית הפשוטה, זה להבליע את ההדרכה תוך כדי עוד דברים, וזה יהיה לנו הרבה יותר קל לומר, ולהם הרבה יותר קל לשמוע. הצעתי האחרונה, זה הצורך שלנו ללמוד להקשיב. כי לפעמים הסיבה שהילדים לא מספרים, נובעת מזה שבעבר כשבאו ואמרו, מוישי מציק לי במגרש, אמרנו לו, טוב, תסתדר לבד. ולא הבנו שמציק, אין הכוונה שהוא לא נותן לו את הכדור, אלא הכוונה שהוא נוגע בו בצורה לא צנועה. זאת אומרת, לכן גם כשהוא לקח לו את הכדור, תפקידי להרגיל את הילד שיכול לספר לי ואני אקשיב בנחת. ואנחנו הרבה פעמים כששומעים מה בהפסקה רבו והציקו לי, אני אומר לו, תשמע, אני סומך עליך, תסתדר, או כי אין לי סבלנות או כי אני רוצה לחנך אותו לעצמאות. ואני לא מבין שזה לא פינוק להקשיב לו 5 דקות, ואחרי ה5 דקות שהבנתי מה קרה, אפשר להגיד לו, תנסה להסתדר לבד, אם באמת קרה משהו שהוא תמים. אבל אנחנו הרבה פעמים מרגילים אותם לא לספר לנו, כי נפנפנו אותם, כי הדפנו אותם כשהם באו לספר לנו, בין דברים פשוטים ובין דברים מסובכים. סיכום, בחוץ מסוכן יותר ממה שאנחנו חושבים, ואנחנו לא יודעים מזה, כי אנשים לא מרבים לספר אירועים כאלה, וזה ממילא לא מעורר אותנו לעשות את תפקידנו. שנית, גם כשאנחנו מודעים לצורך, אנחנו דוחים את זה למחר ולמחרתיים, כי לא נעים לנו. שלישית, שני הדברים האלה ביחד זה מסוכן, אנחנו מזכירים את ילדינו ואת בנותינו. ולכן תפקידנו למצוא את הדרכים לדבר, לא חייבים את כל הרשימה שנתתי בפעם אחת, אפשר לחלק אותה, פעם אחת שנותנים דגשים לפני הטיול, להגיד חלק מהדברים, וכעבור כמה ימים כשנותנים דגשים לקום, זה יצא להגיד עוד חלק, תוך כדי הבלעה, ותוך כדי שאנחנו מחנכים את עצמנו כשבאים לספר לנו משהו שהיה לא נעים, מכל סוג, להקשיב, כדי שילמדו שכשהם ירחבו משהו באמת לא נעים, ידעו שאנחנו נהיה בעמדה של הקשבה. ואני חוזר שוב על ההדגשה, סוד טוב מול סוד רע, נוגע לך במקומות מחוסים, מעשים שהם לא נעימים, וההבטחה שאני תמיד אהיה בעדך, ואם מישהו מבטיח לך כסף, זה סימן שאתה חייב לבוא ולספר. מבטיח לך כסף כדי שלא תספר. בעזרת השם נזכה שילדינו יספרו לנו רק דברים טובים, ושהם ושחבריהם יעשו רק מעשים בונים. בשורות טובות וכל טוב.